שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי בפרק 21 בפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. אז היום אני אדבר איתכם על ההמשך של הפרק הקודם, רגשות, ומה הקשר בין רגשות לאינטואיציה, ומה הקשר בין אינטואיציה לתחושת הביטחון שלנו בעולם ובכלל. אז ככה, כדי שנוכל להגן על עצמנו, עלינו בעצם להיות מחוברים לאינטואיציה שלנו. לאינטואיציה שלנו זה התחושה שלנו, למשל לגבי מצבים, האם הם בטוחים לנו, האם הם טובים לנו, לגבי בני אדם שנמצאים בסביבה שלנו. וכדי שנוכל להתחבר לאינטואיציה שלנו, אנחנו צריכים להיות מחוברים לרגשות שלנו. כי אם אנחנו מחוברים לרגשות שלנו, אנחנו יכולים להרגיש אם משהו נעים לנו, אם משהו לא נעים לנו, אם זה מרגיש לנו טוב, זה מרגיש לנו בריא, או שזה מרגיש לנו לא טוב ולא בריא ולא נעים. אז כדי שנהיה בקשר עם האינטואיציה שלנו, אנחנו באיזשהו מקום חייבים להיות בקשר, לא באיזשהו מקום, אנחנו פשוט חייבים להיות בקשר עם הרגשות והתחושות שלנו. אממה, אם גדלנו בסביבה שבה לא באמת התאפשר לנו להרגיש את מלוא קשת הרגשות שלנו, והסביבה שנדרשנו בה לשאת ולספוג ולהכיל את הרגשות והצרכים של האחרים, את הצרכים של ההורים שלנו. זאת אומרת, אם ההורים שלנו היו מאוד מאוד מרוכזים בעצמם, אם היה קשה מאוד להניח את דעתם, או היה קשה לרצות אותם, או שהם היו מאוד תובעניים, או שהיו להם מצבי רוח, או שהם היו נרקסיסטים, או שהם היו עם בעיות נפשיות אלה ואחרות, או שהם היו הורים מאוד לא בוגרים. אנשים, אתם יודעים, הרבה אנשים יכולים להיות בגיל מסוים, אבל זה לא אומר שהם הגיעו לבגרות רגשית, זה לא אומר שהם עדיין, שהם הגיעו למצב שהם יכולים באמת לגדל ילדים ממקום של בגרות וממקום של הכלה וממקום של ראיית האחר. הם יכולים להיות אנשים שעברו כל מיני דברים בחיים שלהם, ויש להם חלקים שהם לא מחוברים לעצמם, ויש להם אגו פגיע שנפגע מכל דבר ומתרגז מכל דבר, שקשה להם להכיל משהו שהוא לא מוכר להם, או משהו שהוא לא תואם את מה שהם מרגישים. קשה להם להכיל עולם של מישהו אחר, ויש הרבה אנשים כאלה. אני בטוחה שכל אחד מאיתנו מכיר מישהו כזה, או מכיר מישהו שמכיר מישהו כזה. קשה לי להאמין שמישהו מאיתנו לא מכיר אנשים כאלה. ולצערנו הרב, הרבה פעמים חלק מהאנשים האלה הם בני המשפחה שלנו. זה יכול להיות אח גדול, אח קטן, אחות גדולה, אחות קטנה, אמא, אבא, דודה, דוד, סבא, סבתא. לא חסרים אנשים בחיים שלנו שמגלמים את התפקיד של בן אדם שהוא לא מכיל וצריך ללכת לידו על ביצים, או צריך להיות מאוד זהיר איתו. זאת אומרת שכילדים מאוד קטנים, אנחנו היינו זקוקים לזה שאוהבו אותנו ושקבלו אותנו ושנהיה חלק ושנהיה מקובלים על האחרים, בעיקר על המבוגרים. ואם היינו בסביבה של מבוגרים שהם היו בעצם ילדותיים במובנים אלה, אז אנחנו נאלצנו לשאת, לספוג ולהכיל את הצרכים שלהם, של ההורים שלנו או של המבוגרים שהיו בסביבתנו. או של, גם אם זה לא היה מבוגרים, זה היה יכול להיות אחים שהם יותר גדולים מאיתנו, ולמדנו לשרוד בצורה כזאת, שכדי שיהיה לנו מקום שם, אז למדנו להתנתק מהרגשות ומהצרכים שלנו, כדי שנוכל להסתדר עם הרגשות והצרכים של מישהו אחר. זאת אומרת שלא היה מקום ומרחב בטוח לרגשות ולצרכים שלנו. ואנחנו נאלצנו להדחיק אותם ולבלום אותם ולהכחיש אותם ולהחליף אותם עם הצרכים והרצונות והרגשות של המבוגרים בחיינו ושל הדמויות הסמכותיות בחיים שלנו. וזה כמובן משפיע עלינו, השפיע, גרם לנו להפוך להיות נם, כאילו מאולחשים, מנותקים, זומבים. מנותקים מהרגשות שלנו. וזה די מדהים שממצב כזה אנחנו יכולים להפוך להיות חסרי רגישות כלפי עצמנו, ומאוד מאוד רגישים כלפי הרגשות של אחרים. וזה מצב שאנשים אחרים יכולים להגיד, וואו, הוא מאוד רגיש אליי, או אני מאוד רגישה אליו, אבל מה שאנחנו מפספסים כאן ברגישות יתר הזו, זה את הרגישות שלנו לעצמנו. וכשאנחנו מנסים להסתדר עם האחרים, על חשבון מה שאנחנו מרגישים, זאת אומרת, אנחנו לא ממש מסתדרים עם עצמנו, אבל אנחנו עושים הכל כדי להסתדר עם אחרים, זה מאוד הגיוני שלימים לבוא לאדם שהתוכנה הפנימית שלו, שאילפו אותנו ותכנתו אותנו ולימדו אותנו להיות מנותקים מהצרכים של עצמנו וחסרי רגישות כלפי עצמנו, לימים לבוא זה יהיה די הגיוני שאנחנו נמצא את עצמנו במערכות יחסים רעילות, אביוסיב, מה שנקרא התעללות רגשית, עם אדם שהוא תובעני, מתעלל, מרוכז, מרוכז בעצמו, בצרכים שלו, מגלומן, גרנדיוז, תחושת מגיע לי, sense of entitlement, מגיע לו יחס מועדף, או הוא יותר חשוב, או הצרכים שלו יותר חשובים, או שהוא נרקסיסט, או שהוא בורדרליין, אנחנו עוד נדבר על זה. פנה אליי מישהו שביקש שאני אדבר על התוכן של בורדרליין, פרסונליטי דיסורדר, זה הפרעת אישיות גבולית. אני אדבר על זה בהמשך, אני מבטיחה, אבל אני אתן כמה מילים כלליות. אני מציעה לכם קודם כל לבדוק באינטרנט, זה לא בעיה למצוא על זה מידע, אבל יש קבוצה ב-DSM, DSM זה בעצם הספר הגדול שכל הפסיכיאטרים והפסיכולוגים משתמשים בו, ששם יש את האבחונים וההפרעות הרגשיות והנפשיות, ההפרעות הנפשיות הפסיכולוגיות, אז יש קבוצה שנקראת קלאסטר בי, וזה בעצם שם נמצא הנרקסיסט, הפסיכופת והבורדרליין פרסונליטי דיסורדר, שזה אומר כל הקבוצה הזאת מתעסקת עם reaction seeking, זאת אומרת הצורך הזה לקבל כל הזמן תשומת לב, הספקה נרקסיסטית, המון המון עובד על להפעיל את האחר דרך מניפולציות, דרך פעולות כמו גאס לייטינג, דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, את העניין הזה של מניפולציות וגאס לייטינג והתנהגות שהיא פוגענית והתנהגות שהיא מעוררת הרבה תגובות קשות בקרב האנשים שנמצאים סביבם. אז התכונות האלה הן יכולות להסתדר מאוד מאוד טוב עם בן אדם שלמד לא להקשיב לעצמו, עם בן אדם שלמד כדי לשרוד להקשיב לאחרים ולהיות רגיש לצרכים שלהם ולא להיות רגיש לצרכים שלו, שמרגיש שיש עליו את החובה הזו לרצות את האחר, לענות על הצרכים של האחר. יש עליו ממש תחושת חובה ואשמה. זה בעצם מין שילוב קטלני, הייתי אומרת, של כל מי שהוא מחשיב את עצמו לבן אדם מאוד מאוד רגיש, בן אדם אמפתי, בן אדם שהוא אמפת, בן אדם שהוא קודיפנדנט. יש אצלנו, אני גם מחשיבה את עצמי בתוך זה, יש אצלנו את ההתניה הזו של פחד לאכזב, פחד שיחסו עלינו, תחושת חובה, חובה, הכוונה obligation, לא מחויבות, commitment, בריאה, אלא ממש obligation. זה כאילו, אנחנו חייבים, כאילו משהו בנו מחויב באופן ממש התנייתי, לא בצורה שהיא באה מתוך רצון פנימי של מחויבות מתוך בחירה, וזה יושב גם על המקום הזה של אשמה. אז כשאנחנו מגיל מאוד צעיר מופעלים על ידי הגירוי של המקומות האלה אצלנו, אני מרגישה שאני חייב, אני מרגישה שאני חייבת, אני מרגישה אשמה אם אני לא עונה לצרכים של האחר, אם אני לא קשובה לצרכים של האחר, ואני פוחדת מההשלכות שתהיינה לזה אם לא הייתי קשובה, או אם הכזבתי את האחר, או אם הכעסתי את האחר, וכו' וכו'. אז המקום הזה הוא מקום שלצערנו הרב הוא הרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו מדברים עליו. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה בתור תכונות טובות, כביכול, בתור תכונות של ואהבת לרעך כמוך, בעוד שאת כמוך, את עצמנו, אנחנו לא באמת אוהבים, אבל את האחר אנחנו לא באמת, זה גם כן לא אהבה, זה מין ריצוי וזה מין התניה של הישרדות. זאת אומרת, זה יושב הרבה הרבה על תלות והפחד הזה, שאין לנו בעצם בחירה, זה לא אהבה שהיא נובעת ממקום של בחירה אמיתית, זאת אהבה שהיא נובעת ממקום של אשמה, זאת אומרת, זה בתדר הרבה יותר נמוך ממקום של בחירה. ממקום של בחירה זה תדר גבוה, אהבה מבחירה היא באה מנדיבות הלב ומחופש לאהוב, מהחופש לבחור. לקודיפנדנט ולבן אדם שנאלץ מגיל מאוד צעיר, נאלץ להתנתק מעצמו ומהרגשות שלו, הוא איבד את החופש שלו להיות מי שהוא. אנחנו איבדנו את החופש שלנו להיות האני האותנטי שלנו, והוטבעו בנו התניות שבאו מבחוץ וגרמו לנו להשתנות ולהיות אנשים, בני אדם שכבר לא פועלים באופן טבעי ומגיבים לרגשות ולצרכים שלהם, אלא מנותקים מעצמם בהרבה מובנים, ותכף אני אסביר את העניין הזה של הניתוק, אני אדבר על זה יותר נכון, ואתייחס לאיזה השפעות יכולות להגיע ממקומות כאלה של ניתוק. אז כמו שאמרתי מקודם, זה לא מפתיע שאנחנו מוצאים את עצמנו במערכות יחסים עם אנשים שמאוד מאוד מרוכזים בעצמם, וגורמים לנו להרגיש אשמה כל פעם שאנחנו לא עונים על הצרכים שלהם, ויש שם המון המון מניפולציות והמון התניות, וגם כמובן חוסר כנות. כנות זה אחד המפתחות הכי גדולים לבריאות הנפש של אדם עם עצמו ושל אדם עם האחר. איך פותרים את זה? איך מפסיקים את התבנית הזאת? זו שאלה שאני מקבלת אותה המון 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 פעמים בפניות אישיות וגם בחדר טיפולים. איך פותרים את הדבר הזה? איך מטפלים בהתניות האלה? איך משנים את זה? קודם כל, אנחנו נתחיל מהדבר הכי הכי פשוט, להתחבר בחזרה לרגשות שלנו. אפשר ללמוד מההתחלה, לתת לנו אישור, להגיד לעצמנו שזה בטוח להרגיש את הרגשות שלנו, כי כשהיינו ילדים זה לא היה בטוח להרגיש את כל קשת הרגשות שלנו, כי על חלקם נענשנו וחלקם לא הסכימו ולא היה מקובל שנרגיש את סוג הרגשות הזה. אז למדנו שיש רגשות שאין להם מקום, פשוט אין להם מקום, אז למדנו להתנתק. אני נתתי את הדוגמה הזאת גם בפרק שעבר, שאם כעס, כעס זה אחד הגדולים. יש בתים שבהם לכעס לא היה מקום. פאסיב אגרסיב, כמו שקוראים לזה בסלנג, להתנהג כמו פולניה, או להתנהג, זה סגנון פולני. מה זה פולני? זה כמובן שלא הכוונה לעדה ולמוצא, הכוונה היא לאיזה מין משהו שהוא עקיף, שהוא בא בצורה של אנישה קרה, הוא בא בצורה של לא להגיד, אבל להגיד בצורות אחרות, בצורות מניפולטיביות, מרומזות, לא לבטא את הכעס בצורה ישירה ותוקפת או תקיפה, אלא לבטא את זה בצורה של אנישה, כמו אנישה המפורסמת, silence treatment, הטיפול בשתיקה, מפסיקים לדבר איתך. אגב, הטיפול בשתיקה זה אחד הביטויים הכי אלימים שיש ביחסים בין בני אדם. ובמיוחד אם בן אדם בא ושואל אותנו, קרה משהו, אתה לא מדבר איתי, אתה מתייחס אליי בצורה שזה לא נעים לי, ואנחנו אומרים, לא, לא קרה כלום, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אין לי מושג. זה משהו שהוא מאוד מאוד אלים. לצערנו הרב, הוא מאוד מאוד נפוץ. אוקיי, אז אני רוצה להמשיך. העניין הזה של להתחבר לרגשות, זה בעצם משהו שאנחנו רוצים ללמוד אותו מחדש. אפשר ללמוד להרגיש בטוחים, חזקים, רגועים, בזמן שאנחנו חוקרים עם סקרנות ופתיחות וכנות. למשל, במהלך היום, כמה פעמים ביום, אני ממליצה לכל אחד מאיתנו, שתהיה לנו מחברת קטנה. זה עוזר ממש לעבוד עם כתיבה. לי זה מאוד מאוד עוזר. מחברת קטנה, בתיק, בקרבת מקום, בנגישות, כמה פעמים ביום, להיכנס פנימה, אפילו לכמה רגעים, ולבדוק איך אני מרגישה, אם קרה משהו, מה קרה, ומה זה גורם לי להרגיש, להיות פתוחים, סקרנים, אפילו להיכנס לכמה רגעים, לבדוק איך אני מרגישה, מה הרגשות שעולים, וכמה פעמים ביום, איך אנחנו מרגישים. גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפיזית, תחושתית, איך אני מרגישה, איך אני מרגיש. אנחנו לא רוצים להמשיך את התבנית ההישרדותית של ניתוק וחוסר רגישות כלפי עצמנו, וכלפי העידותים והמסרים שהגוף שלנו מעביר לנו. הרגשות והתחושות שלנו מבטאים הרבה 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 מסרים והרבה הרבה אינפורמציה. זאת אומרת שכשאנחנו רגישים לעצמנו, לא במובן של להיות רגשי, כאילו כל דבר מעליב אותי, כל דבר, כל קשור אליי, ואני מדברת על זה שיש בנו חלק שמפנה מבט פנימה, ובמקום להיות כל כך אלרט, כל כך דרוך למה אחרים מרגישים ומה אחרים רוצים ומה אחרים מצפים מאיתנו, אנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו מפנים את הזרקור הזה שפונה כל הזמן החוצה וסורק כמו איזה, כאילו אנחנו הולכים בג'ונגל חשוך ורק בודקים שלא יבוא איזה טורף, אז אנחנו מריצים את הפנס קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, לצדדים, רק כדי להתפורס שלא יגיע מישהו שיבוא לטרוף אותנו. זו ההתנהלות שלנו כשאנחנו באים ממקום טבעי, כביכול הטבעי, הטבע השני שנוצר לנו, זה הדריכות הזאת כלפי מה אחרים מרגישים, ואם אחרים מרוצים, ואיזה מבט הם נתנו לי עכשיו, ואיזה נימה הייתה להם בכל, ואיך הם התייחסו אליי, ומה הם אמרו, ולמה הם אמרו, ומה אמרתי להם, ומה זה הפרצוף הזה. כל הדבר הזה, זה מקומות שבהם אנחנו מאוד מאוד חוששים לביטחון שלנו באופן לא מודע, ופשוט התרגלנו. התרגלנו להיות כל הזמן אלרט כלפי חוץ, כל הזמן להיות דרוכים החוצה. אנחנו אפילו לא שמים לב, תשימו לב, תעשו בדיקה עם עצמכם ותראו כמה אנחנו מופעלים מהתגובות של אחרים אלינו, מהיחס של אחרים אלינו, וכמה זה יכול להשפיע עלינו, זה יכול להרים אותנו, זה יכול להפיל אותנו. מבט אחד לא במקום, נימה לא במקום, מילה לא במקום, ואנחנו מתערערים מזה בשנייה. מאוד קל להרער אנשים שהם כאלה רגישים לאחרים ולא רגישים לעצמם. ואנחנו לא רוצים להמשיך את זה, אז אנחנו חייבים לקחת אחריות ולהגיד, אני הולכת להפנות את כל הרגישות שפיתחתי כלפי עצמי, להיות אני החלק ששואל אותי שוב ושוב ושוב את מה שההורים שלי לא עשו בשבילי, מה שלומך ואיך את מרגישה ואיך זה גורם לך להרגיש ואיך זה גורם לך להרגיש, והאם נעים לך איתו והאם נעים לך איתה והאם נעים לך בעבודה הזאת, ואם לא נעים לך אז מה לא נעים לך שם ואיפה את מרגישה את זה בגוף. ללמוד להכיל את הרגשות שלנו, לכבד את עצמנו, לכבד את הגבולות הבריאים שלנו. אל תרשו לקולות מביישים שעושים לכם שיימינג. הקולות הללו זה קולות שהופנמו פנימה, הם הוקלטו במהלך שנות הילדות המוקדמות שלנו, הם הוקלטו, כמו שדיברתי על זה לפני, באחד הפרקים או בכמה מהפרקים, שעד גיל 7-8 הילד נמצא במצב גלי תטא, שזה מצב גלים של היפנוזה. זאת אומרת שהוא מאוד מאוד קל להיפנות, והוא מקליט. בעצם התת מודע זה מערכת שלמה שהקליטה והקליטה 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 במהלך השנים הראשונות, ואגב זה ממשיך אחרי זה גם כן, הקליטה את כל התוכן, את כל המידע, את כל השפה, את כל הסגנון, את הכל 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 הקליטה והקליטה, וכבר לא צריך את האנשים המבוגרים מסביב שימשיכו להגיד את את התבניות האלה ולבטא את התפיסות האלה ואת העולם הערכי שלהם. זה מספיק שכבר בתוכנו זה מתקיים וזה מתחיל להתנגן בתוכנו. אז כולנו מכירים את הקול הזה שמתחיל לרדת עלינו ואומר לנו, יאללה, מה את עושה עניין? או מי אתה חושב שאתה? או אני מרגישה, אפילו אני לא יודעת על מה אני מרגישה, אבל אני מרגישה מין בושה על משהו שקרה עכשיו ונהיה לי פשוט רע בכל הגוף. ואני מרגישה בושה על זה שאני כועסת, או אני מרגישה בושה על זה שאני חווה כעס, תסכול, זעם, קנאה, חוסר אונים, צורך שלא נענה, שנאה, זה רגשות. זה רגשות. אנחנו לא יכולים לגרום לרגש לשנות את עצמו בגלל שמישהו אומר לנו, זה לא יפה להרגיש ככה, או זה לא יפה שאתה מתנהג ככה. זה לא משנה את הרגשות שלנו. זה משנה אולי את ההתנהגות שלנו כלפי חוץ, אבל בתוכנו הרגשות האלה מודחקים ואין להם לאן ללכת. ומייצרים בתוכנו המון המון חוסר שקט. הם עושים לנו טרור בפנים, ובגלל זה, כשהרגשות צפים, למשל, תחשבו שלאורך שנים השתיקו אצלכם, ואנחנו השתקנו אצל עצמנו את הכעס, את התסכול, את ההתנגדות, את האכזבה, את הבושה, את האשמה, את העצב, את הצער. מלא רגשות שהם נחשבים לשליליים, וקנאה, שזה רגש מאוד לא מקובל חברתית, וזה רגש שהוא גורם להרבה אנשים להתבייש בו, ולהסתיר אותו, ולייפות אותו, ואפילו לזייף פרגון והתלהבות נורא גדולה מדברים שקורים לאחרים, בצורה כזאת שהבן אדם ממש נוטש את עצמו, וממש לוקח אנרגיה של צ'ירלידר, של מעודדת עם פונפונים, מתחיל לעודד את החבר או את החברה או את מישהו מרגיש שזה מגרץ לו איזושהי קנאה, במקום להתמודד עם הקנאה, כי קנאה, יש על זה גם פרק שעשיתי, קנאה זה אנרגיה שמשקפת לנו כמיהת לב שלא מומשה, ויש לנו שם פחד ותחושת חוסר, שאולי אנחנו גם לא נצליח אף פעם לממש את זה, ולכן הקנאה היא צורבת בנו והיא נותנת תחושה של חמיצות והחמצה, ואז אנחנו שונאים את עצמנו וכועסים על עצמנו, איזה מין בן אדם אני שאני מקנה, אפשר להגיד גם וגם, שאני מקנה, נגיד את זה בלשון זכר, זה יהיה הכי קל, שאני מקנה במישהו אחר, והבן אדם הזה אני מאוד אוהב אותו, ולמה אני מקנה בו? שהוא עושה משהו שגם אני רוצה לעשות, אבל הוא עושה ואני לא עושה. אז על מה אני מקנה בו? זה שלו, זה לא שלי. עדיין, זה מראה אצלי משהו שהוא לא בעצם מאחל רע לבן אדם האחר, אלא הוא מעורר אצלי מקום שאומר, היי, זוכר, גם אני רוצה לעשות את זה. אז אולי תסתכל פנימה ותראה מה המקום שקורה וזועק להתממש בתוכך. מה המקום שזועק להתממש בתוכנו? הקנאה הזו היא כמו נקודה במפה, נקודה שמהבהבת ואומרת, היי, 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 תסתכלי לפה. תסתכלי לפה, זה כואב לי, כי יש לי שם משאלת לב שלא מומשה, יש לי שם חלום, יש לי שם תשוקה שאני לא מקשיבה לה, שאני לא נותנת לה מקום. אולי כי השתיקו אותה בי, אולי כי לא האמנתי שאני מסוגלת, אולי לא האמנתי שאני יכולה, או שיש לי מקום, או לא ניתנה לי הרשות, או לא נתתי לעצמי רשות. ולכן כל מה שנשאר לי זה להדחיק את המשאלה הזו, וזהו, להתנתק מזה, ואז מה קורה? מישהו אחר מגשים את זה, ואוץ', איזו צריבה בלב, בגלל שאנחנו נטשנו את עצמנו, ומישהו אחר לא נטש את עצמו. וזה מה שכואב לנו בקינה. ובמקום לגנות את הסימפטום, את הגלה ישן הזה שמצפצף, לגנות אותו ולנתק אותו, כמו שעשתה פיבי באחד הפרקים בחברים, אני המון פעם נותנת דוגמאות מחברים מהסדרה פרנדס, כי יש שם מלא דברים מאוד מאוד מצחיקים שבעיניי הם סוג של אנלוגיה, מטאפורה להרבה התנהגויות שלנו בחיים. יש שם המון קודיפנדנסי, למשל לחקירה. סתם, זה היה אמירת ביניים. אני אחזור אל הנושא המשמעותי, שזה הנפש שלנו. אז הקולות האלה הופנמו בתוכנו, הקולות המביישים, והקולות שביישו אותנו, הקולות שביטאו את החוסר סיפוק או חוסר סביעות רצון מהביטוי הרגשי שלנו, וממה שאנחנו אמורים להיות במרכאות, ומה שאנחנו לא אמורים להיות במרכאות. וכל זה הוקלט בתוכנו, ולכן הפנמנו אותם, עכשיו אנחנו שומעים אותם מתוכנו, אנחנו לא צריכים אף אחד שיגיד לנו את זה מבחוץ, יש לנו כבר בתוכנו איזה רודן פנימי, איזה מבקר פנימי שמשתק אותנו ומשתיק אותנו וחוסם את הביטוי הרגשי שלנו ומשפיל אותנו ומגנה אותנו וגורם לנו להרגיש על הפנים, לא טובים, רעים, עלובים, פתטיים. כל הקולות האלה הושתלו בתוכנו וללא הסכמתנו. אנחנו לא הסכמנו לזה. זה מה שקרה כשהיינו ילדים, הפנמנו, גם אף אחד לא... זאת אומרת, לא בהכרח מישהו עשה את זה בזדון כדי לשרוט אותנו. למרות שאני רוצה להגיד לכם, ואולי יהיה לכם קשה לשמוע את זה, אני הולכת להגיד עכשיו משהו, שמי שיש לו רגישות מאוד גדולה להורים שלו, ומגן על המשפחה שלו בחירוף נפש, אז תדלגו על הקטע הזה. אין לי רצון לפגוע באף בן אדם, ואין לי רצון להכעיס אף אחד, אבל יש לי מחויבות להגיד לכם אמת כואבת, שמתקיימת ביקום הזה, ובעולם הזה, שנים רבות רבות, ודורות רבים רבים, והגיע הזמן שנתעורר, כי אם אנחנו לא נתעורר, אנחנו נמשיך להיות נשלטים על ידי חברות וחברות, תאבות כוח ושחרון כוח ותאבות שלטון, ולא נוכל לבטא את הכוח שלנו מולן, כי הן משקפות את המקומות שגדלנו בהם כילדים, את המקומות שגדלנו בהם חסרי אונים, חסרי כוח, אל מול אנשים שהשתמשו בכוח שלהם לרעה. וחלק מהאנשים האלה, לצערנו הרב, היו המבוגרים בחיים שלנו, היו גם חלק מהם, זה בני המשפחה שלנו, ההורים שלנו, והסמכויות למיניהם, המבוגרים בחיים שלנו, המורים שלנו, המפקדים שלנו, הבוסים שלנו, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז אני רוצה להתחיל עם הדמויות הסמכותיות הראשונות בחיים שלנו, שזה ההורים שלנו. אני מזכירה לכם, אנחנו היינו ילדים מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד תלותיים, וההורים שלנו היו ענקים בעינינו, וכל אחד מהם היה בעינינו כמו אלוהים. ממש הילד רואה את ההורים שלו בצורה מגית, הוא מסתכל עליהם כמו סופר הירוז, כמו כל יכולים, כמו אלוהים. וכל דבר שהם אומרים ועושים, זה דבר אלוהים חיים. ככה הילד תופס את ההורים שלו. כשאנחנו גדלים, ובגיל ההתבגרות זה מתחיל, אנחנו מתחילים לגלות שההורים שלנו הם אנושיים, והם עושים טעויות, והם לא יודעים הכל, ויש דברים שאנחנו כבר יודעים יותר מהם. אנחנו קצת חשים אכזבה, וכעס, ותסכול, ומתחילים לבעות, במקרה הטוב, כן? כי גיל התבגרות הוא מקום של אינדיבידואציה, שבו אנחנו מתחילים להיפרד מההתערבבות עם ההורים שלנו, ולא כל מה שההורים שלנו אומרים, זה תורה מסיני, אנחנו מתחילים כבר לפתח לעצמנו את האישיות שלנו, ואת הטעם שלנו במקרה הטוב. ובמקרה שיש לנו הורים נרקסיסטים עם חרדת נטישה ענקית, כי כל הנרקסיסטים במהות שלהם, בבסיס שלהם, הם אנשים פוסט-טראומטיים, והטראומה שלהם גורמת להם לשלוט באנשים אחרים ולעשות מניפולציה ולהתערבב איתם כדי שהם לא יעזבו אותם, כי הפחד הכי גדול של אנשים שהם נרקסיסטים זה חרדת נטישה. אני לא אומרת את זה שאין את זה לאנשים שהם לא נרקסיסטים, לכולנו יש חרדת נטישה. העניין הוא שאלה שיש להם חרדת נטישה והם לא נרקסיסטים, הם יחוו את הנטישה, הם יאחזו, הם יספגו יחס נוראי, הם יקבלו תנאים לא טובים, והם יישארו שם כי הם מפחדו מהנטישה, אז הם ינטשו את עצמם, והעיקר שלא ינטשו אותם מבחוץ. והתוכן הנרקסיסטי הוא אחר. התוכן הנרקסיסטי הוא שליטה ומניפולציות והאדרה עצמית ולגרום לאחר ולקצוץ לו את הכנפיים ולהקטין אותו ולהשפיל אותו ולדרוס אותו ולגרום לו להרגיש שכדאי לך מאוד להישאר איתי, כי אם אני אנטוש אותך אתה תשאר לבד ואף אחד לא רוצה להיות איתך, כי אתה לא שווה כלום, אני כבר עושה לך טובה שאני נמצא איתך. נורא עצוב לשמוע את זה, אבל אנחנו חייבים לדבר מציאות כדי שנתעורר מהללנד שהרבה מאיתנו נמצאים בו. ביחס למציאות, אני לא מדברת על כל החיים שלנו, אני מדברת ביחס לחלקים במציאות שלנו, בעיקר החלק הכי הכי כואב והכי קשה לדבר עליו והכי מפעיל אנשים, מאוד מאוד מפעיל אותם, זה שהם שומעים שיכול להיות שזה מה שההורים שלהם או מישהו מההורים שלהם או מישהו מבני המשפחה שלהם מגלם בחיים שלהם. מאוד קשה להתעורר מהפנטזיה שהמשפחה שלי המשפחה הכי טובה בעולם. מאוד קשה. לאלה מאיתנו שסבלו מספיק וכבר הרגישו מגיל צעיר שמשהו לא בסדר, יכול להיות שהדברים שאני הולכת להגיד יעוררו איזו חוויה של הקלה ותחושה שמישהו מבין אותי ושאני לא משוגע ושאני לא משוגעת. אני מקווה שזה יפגוש אתכם שם. אחד הדברים שהורים נרקסיסטים או אנשים עם בורדרליין עושים לילדים שלהם, זה הם פשוט קוצצים להם את הכנפיים ושוברים להם את הרגליים ואז כשמגיע הזמן לקום ולהיפרד מהם, כמו בשלב הבריא של האינדיבידואציה, הם יכולים להגיד להם, טוב, תלך, תלך, נו, נראה אותך מצליח בחיים, קדימה, תלך, תכבוש את העולם, אבל הילד לא ממש מסוגל להתרחק, הרגליים שלו שבורות והכנפיים שלו קצוצות, והתלות בהורה היא מאוד מאוד גדולה, וזה הופך להיות כל כך אביוסיב שהוא לא יכול להתנגד להורה, וגם אם הוא מצליח להתרחק מההורה, אז סביר להניח שהוא ימשוך אליו בן אדם שימשיך את מה שההורה התחיל. ופה אנחנו צריכים להתעורר ולהחלים, כי אם אנחנו לא נחלים מזה, כל כך הרבה אנשים טובים יישארו קצוצי כנפיים, שבורי רגליים, בלי יכולת לבטא את כל האור שלהם, את היופי, את הטוב, את הכישרון, את האמת, את המחויבות לחיות חיים של אמת ושל נתינה ושל נדיבות לב ושל להביא טוב בעולם. כי הכוונה של הרבה אנשים שהם קודיפנדנט היא כוונה טובה, אבל איך שנקרא, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. זאת אומרת, יש כוונות טובות, אבל אם אין לנו כלים, ואם אנחנו שבועים תחת השפעה של אנשים שאין להם כוונות טובות, אז אנחנו יכולים להיות גם ברמה הקולקטיבית אחד מהעמים שבוחרים שליטים ובוחרים מנהיגים במרכאות, שמובילים את העם לאבדון, כי אין לנו את הכוח ללכת בעקבות הבריא והאמיתי והקשר, אלא אנחנו משחזרים את טראומת הילדות שלנו בזה שאנחנו בוחרים ברעיל, בשקרי, במניפולטיבי ובשימוש לרעה בכוח. ואנחנו רואים את זה, אנחנו כבר רואים את זה בעולם. הרבה אנשים טובים עושים בחירות לא טובות, בגלל שהמקום של הקשב ולעצמי ולמצפון הפנימי נהרס. הוא כבר הולך ממקום של היפנות, והוא הולך ממקום של תכנות, והוא הולך ממקום של ציות, והוא הולך ממקום של התניות, ולא ממקום של אמת, אומץ, מתוך פעולה שנובעת מהלב והנשמה, אלא זה עובד כמו תגובתיות לריאקציות שמעוררות, שמתעוררות מבחוץ. זאת אומרת, התניות והפעלות וטריגרים חיצוניים שגורמים לנו להגיב אליהם וליפול למלכודות שתומנים לנו. זה נשמע קצת כמו סיפור של כיפה אדומה. אני יום אחד אכנס לזה, אני רק אתייחס לזה בקצרה, שבעיניי כל אגדות הילדים, כיפה אדומה והארי פוטר והשלגייה והיפהפייה הנרדמת, תשימו לב שבכולן יש אלמנטים של התת מודע והנפש והמסע שבן אדם עובר בחיים שלו. לצורך העניין, כיפה אדומה זה הקודיפנדנט, והזאב זה הנרקסיסט שעובד עליה ומתחפש למישהו שהוא לא טוב, והוא מציע לה הצעות שהן לא לטובתה, והיא נענית מתוך תמימותה, כי היא מאמינה שכולם טובים ושמה שהוא אומר זה נכון, שפי וליבו שווים. אבל לא כך הדבר. עכשיו, הוא במקרה הזה בסיפור הוא היה זאב, וכשאנחנו רואים בסיפור בתמונות זאב שמחופש לסבתא, אז יוצאות לו אוזניים, והיא שואלת אותו כל כך הרבה שאלות, שאתה אומר, מה לא הבנת? תסתכלי, רואים בתמונה זאב לבוש בבגדים של סבתא, למה את שואלת אותו? אם האוזניים שלו כל כך גדולות, והעיניים שלו כל כך גדולות, והפה שלו כל כך גדול, עד שהוא טורף אותה. זה מצחיק, נכון? אבל זה מה שאנחנו רואים מסביב, כשיש אישה מוכה, שאומרים לה, למה נשארת איתו? או גבר שנמצא עם אישה שמתעללת בו, ופוגעת בו ודורסת אותו, וכולם רואים את זה מסביב, ורק הוא לא רואה. מאיפה זה מגיע? מאיפה העיוורון הזה מגיע? הוא מגיע ממקומות, כנראה שאימא של כיפה אדומה, הייתה נרקסיסטית. היא כבר קיבלה את התכנות הזה מהבית, או אמא שלה או אבא שלה, את זה לא סיפור בסיפור. זה אחד. היפהפייה, לא היפהפייה הנרדמת, כן, זה כן היפהפייה הנרדמת. עם ה... כן, שבעה... לא, סליחה. שנייה רגע, תנו לי להתאפס. זה לא היפהפייה הנרדמת, זה שלגיה ושיבת הגמדים. לדוגמה, פשוט רציתי לכוון ספציפית להגדה הזאת. בשלגיה ושיבת הגמדים, האימא החורגת של שלגיה, מסתכלת כל יום במראה ושואלת, ראי ראי שאל הקיר מי הכי יפה בעיר. זה לא נרקסיסטי? זה הכי נרקסיסטי שיש. הנרקסיסט שמחפש את דמותו המשתקפת מהמראה ורוצה להיות הכי טוב מכולם. זה הנרקסיסט הגלוי, הגרנדיוז, המגלומן, שכל היום מתעסק בתדמית שלו. הנרקסיזם, הנרקסיסטים, הם לא מאוהבים בעצמם, הם מאוהבים בתדמית שלהם. התדמית, הנראות, הנראית לעיני כל. המראה המשתקפת. זה גם הסיפור של נרקיסוס. נרקיס, המילה נרקסיסט, באה מהמיתולוגיה היוונית על נרקיסוס, שאז לא היו מראות, והוא הלך יום אחד לאגם או לנהר, וראה דמותו המשתקפת במים, ונהיה אובססיבי, הוא התאהב בדמות המשתקפת, הוא היה מחושף מהדמות הזו, ויש כל מיני וריאציות לאיך הסיפור נגמר, אבל זה לא היה מצב טוב. זאת אומרת שהוא מתנתק מהאני הפנימי שלו והתחבר ונהיה אובססיבי לאני החיצוני שלו, זה שמשתקף בחוץ. זה הנרקסיסטיות, זה החברה הנרקסיסטית שאנחנו חיים בה גם. אז מראה שעל הקיר מי הכי יפה בעיר, אומרים לה יום אחד ששלגיה היא הכי יפה בעיר. וברגע ששלגיה, אז היא הולכת להרעיל אותה. זאת אומרת, יש לה מגמה לחסל אותה. וכמה שזה נשמע טלנובלה, זה מה שקורה הרבה פעמים עם אנשים שהם נרקסיסטים. הם לא קנאים ומרגישים בושה על זה שהם מקנאים, הם קנאים ופועלים. הקנאה שלהם תוקפת את האדם שמעורר בהם קנאה, הם תוקפים את האדם הזה. הם רוצים להקטין אותו, הם רוצים להיות מעל כולם. אז הם ישברו לך את הידיים ואת הרגליים. כדי שאתה לא תוכל לפרוס כנפיים ולעוף יותר גבוה מהם. ולצערנו הרב, האגדות של הילדים, כדי שהילדים לא יתאבדו בגיל צעיר, זה נשמע מצחיק, אבל כדי שנוכל להכיל כזה תוכן אפל, מספרים לנו את זה תמיד, שזה האמא החורגת. תשימו לב שהגיבורים של אגדות הילדות, הילדים המסכנים שנעשו להם כל מיני דברים כאלה, איכשהו תמיד זה היה, הם היו יתומים. הארי פוטר היה יתום, ומי שהיה, עשה לו את הנזקים, המשפחה הזאת שהוא גר איתם, של המשפחה המאמצת, הדודים שלו, הם היו אנשים לא טובים אליו, ולא אמפתיים, ולאגנים, וצינים, ונרקסיסטים, ומנותקים, ורעים, ומשם הוא ברח לאוגוסט. אוקיי? אז כאילו, זה לא סתם שהוא יתום, כי אם היו מספרים לנו כילדים, שבעצם מי שכמו שלגיה, הרבה בנות גדלות עם אמהות נרקסיסטיות ומרגישות שוואלה, אמא שלי הביולוגית היא כמו אמא חורגת. היא מתנהגת אליי בצורה שאני לא מבינה מה עשיתי לה. למה היא מתנהגת אליי בצורה כל כך רעילה, כמו התפוח הרעיל. ועוד דבר שאני אגיד לכם, שלגיה הייתה קודיפנדנט, היא הייתה אמפתית. למה? כי המחשפה, איך הציגו אותה? לא מחשפה, סליחה. האמא החורגת שלה, היא לא, היא יכלה להרעיל אותה, היא הרי הייתה אמא חורגת שלה. אז אם היא הייתה אמא חורגת שלה, היא פשוט יכלה לשים לה אוכל, באוכל של הרעל, ונגמר הסיפור, לא? הגיוני, לא? אבל לא, היא לא הרעילה אותה בצורה כזו. הם עשו את זה בצורה, הסיפור סופר, שהיא בעצם הציגה בפניה תפוח יפה למראה ומעורר תאווה, ובתוך התפוח היה הרעל. זאת אומרת, זה ה-love bombing. זוכרים את ה-love bombing עם הנרקסיסטים? שהם מפגיזים אותנו באהבה ובמותרות וג'סטות ורומנטיות והתלהבות ופרגון והצפה של מלא דברים מתוקים ונעימים. אבל בסופו של דבר, מה תמון בהם? הרעל הזה שאנחנו יכולים, אנחנו נוכל אחרי זה ביחסים שלנו איתם. זה הרעילות שמופיעה אחר כך. שימו לב איזה גאוני זה, לספר את להשתיל את האלמנטים האלה של המין האנושי, של הנפש, של תחלואי הנפש של המין האנושי, להשתיל אותם בתוך אגדת ילדים תמימה למראה, ולהבין איזה תוכן קשה יש שם, אבל מה הופך אותו ללא קשה? שמדובר באמא חורגת. תארו לכם שהיו מספרים את אותו סיפור, אבל האמא הייתה האמא הביולוגית. אף הורה לא היה מספר את זה לילד שלו. אף הורה לא היה מספר את זה לילד שלו, גם כדי לא להפחיד אותו, וגם אלה שהיו כאלה לא היו רוצים שהוא יגלה. שזה יכול לקרות גם אצל הורים ביולוגיים. ותתפלו לשמוע שיש הורים ביולוגיים שמקנים בילדים שלהם ועושים איתם תחרות ורוצים שהילדים יצליחו, אבל לא עד כדי כך שהם יעקפו אותם והרחיקו לכת הרבה יותר מהם. כי כשהורה הוא גרנדיוז והוא נרקסיסט, הוא לא יכול להכיל את זה שאף אחד עובר אותו. וזה לא רק הורים, זה יכול להיות גם אחים שהם עצמם רואים את עצמם כאחים מוצלחים במשפחה, הם מה שנקרא הגולדן בויז או הגולדן גרלס, והם רואים את עצמם ככוכבי המשפחה, וזה מסמן לאחים האחרים שבדרך כלל הם אמפתיים וקודיפנדנטס, מסמן להם סימון מאוד ברור, אתם לא תעברו אותי, ואם אתם תנסו לעבור אותי אתם תיענשו בכל מיני צורות. העונש הוא בדרך כלל סמוי והוא נפשי, והוא עובד בהרבה הרבה הרבה צורות. אני לא אכנס לשם, אבל אתם כבר נתקלתם בתכנים האלה בפרקים הקודמים. אוקיי, אז אני מראה לנו, לכולנו, למה הקשר עם רגשות מאוד 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 חשוב לבטיחות שלנו, לריפוי שלנו, לאמת שלנו, לביטוי שלנו, להגשמה שלנו. הכל, הכל, הכל קשור לרגשות. מכיוון שהתנתקנו מהרגשות שלנו, לא יכולנו ללכת בעקבות האני האותנטי שלנו. הקולות הפנימיים המשפילים, הביקורתיים, השיפוטיים, התוקפנים כלפי עצמנו, הושתלו בתוכנו ללא הסכמה. אנחנו כבר שומעים אותם מבפנים. אני יכולה להגיד לכם שכל ביקורת עצמית קטלנית שיש בתוככם, תשאלו את עצמכם מי מתאים לו להגיד לי דבר כזה? מי במשפחה שלי מתאים לו להגיד לי כזה משפט? או כשהייתי ילדה או ילד, מי מהם היה יכול להגיד לי דבר כזה? או של מי הסגנון הזה? ואתם תגלו די מהר. כשאנחנו מאמינים שמשהו ברגשות שלנו לא בסדר, שאנחנו חלשים, שאנחנו רעים, טועים, מפונקים, אשמים, זה גורם לנו להתנתק מעצמנו ולחזור להיות זומבים, או מכורים, או עובדים ומתאמצים יותר מדי, או עובדים בלרצות את כולם, או אוברדוינג, או עושים יותר מדי, או לא עושים כלום, או נכנסים לדיכאון, או נמצאים בחרדות, או חושבים הרבה, או תוכנים הרבה את המוח. יש לזה כל כך הרבה צורות לברוח מעצמנו ולא להישאר מחוברים בקשר עם הרגשות שלנו. לכן זה דורש אומץ מתמשך להיות בקשר עם הרגשות שלנו באופן רציף. זה דורש מיומנות, כי זה משהו שצריך ללמוד. זה דורש מיומנות ותרגול. זה דורש רגישות והקשבה ועוצמה כדי להגיב, להתייחס למה שהרגשות שלנו מראים ומשקפים לנו. זה דורש נחישות והתמדה והחלטיות, וכל אלה תכונות בריאות וטובות. לכן זה רק מראה לנו שכל מה שאמרתי עכשיו, זה דבר שתומך בלהרגיש את הרגשות. זה דברים טובים, זה לא דברים לא טובים. לעומת זאת, לא להיות בקשר עם הרגשות שלנו, זה לא בריא. זה לא תומך בנו. זה לא מכבד אותנו, וזה לא מכבד את מי שאנחנו ברמה הכי עמוקה. כבן אדם, ברמה הכי עמוקה, לא מכבד אותנו. זה אומר שכדי ללמוד להגן על עצמנו ולהחלים מהטראומה והכאב שנבע מהוויתור על עצמנו, בשביל שאחרים יהיו איתנו, החלטה להקשיב לנו, לתמוך בנו, היא החלטה פשוט להגן על עצמנו מפני ניצול ומפני מערכות יחסים לא בריאות. יש דבר יותר חשוב מזה, מלשמור על הבטיחות שלנו. אם אנחנו לומדים להיות הורים פנימיים ואנחנו רוצים להרגיש שהסביבה שלנו בטוחה לנו ואנשים שאנחנו מבלים איתם הם בטוחים לנו והם לא מנצלים אותנו לרעה והם לא מנצלים אותנו באופן כללי והם לא משקרים לנו והם לא מתחמנים אותנו והם לא מניפולטיביים כלפינו, איך אנחנו יכולים להרגיש טוב ולהרגיש בטוחים אם אנחנו לא מקשיבים למה זה עושה לי, איפה זה פוגש אותי, איך אני מרגישה עם הבן אדם הזה, לא כמה הבן אדם הזה מוערך בסביבה, או כמה אנשים מחזיקים ממנו, או כמה הוא חזק, או כמה הוא חכם, או כמה הוא סקסי, או כמה הוא יפה. זה לא מעניין הוא, זה מעניין איך אני מרגישה במחיצתו. האם אני מרגישה טוב? האם אני מרגישה בטוחה? האם אני מרגישה אהובה? האם אני מרגישה שרואים אותי, שהוא רואה אותי, שאכפת לו ממני? האם אני מרגישה רגועה, או האם אני כל הזמן בחרדת נטישה? זה משהו לבדוק בתוכנו מה אני מרגישה במחיצת האדם הזה או הזה. כל זה תלוי לחלוטין בהסכמה שלנו להיות בקשר עם הרגשות שלנו, לכבד אותם, להתייחס אליהם. אז אני רוצה להציע לכם להגיד את להתחיל להגיד לעצמכם את האמירות האלה, אבל כמובן, מכיוון שכל הדברים שמנהלים לנו את החיים, הם לא באים מהעמודה. עמודה זה 10%, אולי. התת מודע זה הרוב, עמודה זה קצה הקרחון, התת מודע זה הבסיס, זה מערכת ההפעלה הלא מודעת שאנחנו רוצים א' וזה מושך אותנו לבית. איך זה יכול להיות? אנחנו אומרים, אבל אני כל כך רוצה את זה, אני כל כך רוצה את זה, ובסוף אני לא יודעת למה אני עושה את זה, את הדבר הזה שאני לא רוצה, שאני יודעת שהוא לא טוב לי. מאיפה זה נובע? זה נובע מזה שתת המודע שלנו זו מערכת ההפעלה האמיתית שממנה אנחנו פועלים, והיא יותר חזקה מהאפליקציה הזאת של המודע שלנו, שזה התפתח בשנים הבוגרות שלנו. הרוב הזמן בשנות ילדותנו אנחנו בתת מודע, שם אנחנו מתוכנתים באמת, אנחנו צריכים להיכנס לרמה העמוקה, לא של הקצה הסופי של איך שזה עובד כבר, אלא לתוך התוכנה, ממש להעמיק לתוך התוכנה. ובשביל להעמיק לתוך התוכנה, יש לנו עבודה, אנחנו צריכים לקחת את עצמנו ממש ממש ברצינות, וממש להיאבק על השפיות שלנו ועל הריפוי שלנו, ולחזור בחזרה אלינו, להבין שהחיים שלנו על הכף. מדובר פה על החיים שלנו, חברים, זה החיים שלכם, זה לא צחוק. הרגשות שלנו זה לא איזה צעצוע, זה לא איזה מין תחביב להתעסק איתו. מה אני מרגישה? זה לא איזה חוג לקרמיקה, זה החיים שלנו, החיים שלנו על הכף, וכדי שאנחנו נתבהר ונהיה מי שבאנו להיות כאן, אנחנו חייבים להתחבר לרגשות שלנו, גם אם הם כואבים, גם אם הם לא נוחים לנו, גם אם אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, אז אנחנו צריכים ללמוד להתמודד איתם. זה מדובר בתרגול ומיומנות, ובשביל לתרגל אנחנו רוצים להתחיל להיכנס פנימה. אני חוזרת על זה, ואתם תשמעו אותי כמו תקליט שבור, חוזרת על זה, להיכנס פנימה לתוך עצמנו, כדי להתחיל לשנות את התכנות הפנימי, אנחנו רוצים להתקרקע ולנשום, ולהרגיע את המערכת, הפנימית. וזה, אם אנחנו נעשה את זה כל יום, כל יום קצת, כל יום קצת, כל יום קצת, כל יום קצת, לאט לאט אנחנו נלמד איך די במהירות להיכנס לתוך המרחב הלא מודע שלנו, ולהתחיל להשתיל קולות אחרים, תפיסות אחרות, יחס יותר חומל, יותר אוהב כלפי עצמנו, יותר קשוב, יותר אוהב, יותר מכיל, יותר חומל, יותר תומך, יותר מקבל. זה מה שאנחנו רוצים, להתחיל להזין את התאים הפנימיים שלנו, להזין את העולם הפנימי שלנו, בכל שפונה פנימה אלינו ואומר, היי, באתי להיות איתך, באתי להיות איתך, עזבתי לרגע את העולם בחוץ, ובאתי לשבת איתך, באתי לשבת איתך. מדיטציה, יש לה הרבה צורות, אבל הדבר הכי בסיסי שאני יכולה להציע לכם, זה פשוט לשבת, להתקרקע, לנשום, לקחת שאיפה עמוקה. תחזיקו כמה רגעים ותנשפו. רצוי שהנשיפה תהיה יותר ארוכה מהשאיפה. זאת אומרת, אם אתם שואפים על ספירה של 4, תחזיקו את זה 5 פעימות, ספירה של 5, ותנשפו 7-8. אוקיי? זה כאילו 4, 2, 3, 4, חמש, עוצרים חמש, ונושפים שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עד שאתם יכולים, עד שאתם כבר נגמר לכם האוויר, ואז לוקחים עוד נשימה. ושאנחנו עושים כמה כאלה, אנחנו נותנים פקודה למוח שלנו להירגע, להרפות, להרפות ולשחרר, להרפות ולשחרר. אז קחו כמה נשימות, ואנחנו רוצים להתחיל לשתול בתוכנו כל אחר שלא מגנה את העולם הרגשי שלנו. כמו, אני יכולה ללמוד להרגיש בטוחה בזמן שאני מכירה ברגשות שאני מרגישה, מכירה אותם מול עצמי, מכירה בהם. אני יכול ללמוד להרגיש בטוח בזמן שאני מכיר ברגשות שאני מרגיש. אני יכול להרגיש בטוח בזמן שאני מבטא את הרגשות שלי ואת הצרכים שלי מול אדם אחר. בנות, גם אליכן אני פונה. אני יכולה להרגיש בטוחה בזמן שאני מבטאת את הרגשות שלי ואת הצרכים שלי מול אדם אחר. תנשמו. ולנשוף. אני יכולה ללמוד להיות רגועה ובמצב רוח טוב בזמן שאני מבקשת מאדם אחר את מה שאני צריכה ממנו באופן ישיר ולא מניפולטיבי ועקיף, אלא באופן ישיר ובאופן בוגר. תנשמו. אני יכול, גברים, אליכם אני משמיעה את הקול הזה. אני יכול ללמוד להיות רגוע ובמצב רוח טוב בזמן שאני מבקש מאדם אחר את מה שאני צריך ממנו באופן ישיר, באופן בוגר, ובסוגריים אני אומרת, לא בצורה מניפולטיבית ועקיפה, לא לגמגם, לא ללכת מסביב ולא סחור-סחור, אלא אנחנו יכולים ללמוד ולהיות רגועים ולבטא את הצרכים שלנו לאט. וכמובן, כדי להגיע למקומות האלה, זה דורש אימון. זה אומר שקודם כל, הקשר שלנו צריך להתקיים מול עצמנו, ולהכיר ברגשות שלנו, ולשאול את עצמנו שאלות, איך אני מרגיש, איך אני מרגישה, כן? אני אתן לכם עוד כמה משפטים כאלה. אני יכול להרגיש בטוח כשאני מבטא את מה שאני מרגיש. טריקי, אה? אני יכולה להרגיש בטוחה כשאני מבטאת את מה שאני מרגישה. אני יכולה להרגיש מחוברת, נוכחת ושמחה בזמן שאני בודקת מה אני מרגישה. בזמן שאני בודקת מה אני מרגישה בתוך עצמי, זה בסדר, אני נותנת לעצמי אישור. אני אגיד את זה גם לגברים. אני יכול להרגיש מחובר, נוכח ושמח בזמן שאני בודק מה אני מרגיש. אני יכול להרגיש מה שאני מרגיש, וזה בסדר להרגיש את מה שאני מרגיש. זה בסדר לחקור את זה ולהתעניין בנו ולהקשיב לנו ולפעול לפי מה שאנחנו מרגישים בתוכנו. זה מרגיש טוב לדעת שאנחנו לומדים להיות בחזרה בקשר עם הרגשות שלנו. זה מדהים, זה מדהים, זה להכיר את עצמנו מחדש ולהיות בחזרה בקשר עם העצמי הרגשי שלנו, עם האני האותנטי שלנו. תארו לעצמכם שמהיום כל יום תבדקו עם עצמכם, באופן קבוע. כמה פעם ביום? איך אנחנו מרגישים? איך אני מרגישה? איך אני מרגיש? ואני רוצה להציע לכולנו את אתגר המחברת. אתגר מחברת הרגשות. אני מאוד אוהבת את האתגרים עם המחברת. אנשים שעובדים איתי מכירים את זה, אני תמיד נותנת להם, לפעמים אני מחלקת את זה לכמה מחברות, מחברת כעס, מחברת תודות, מחברת רגשות כלליים. אז בואו נראה. באתגר המחברת, שתהיה לכם מחברת צמודה, קטנה, לא חייבים גדולה. ובמחברת הזאת, אנחנו שואלים את עצמנו, איך אני מרגישה בקשר למשהו שקורה עכשיו, שקרה, שמרגיז אותי, שמפעיל אותי, במקום לרוץ, להרים טלפון לחבר, לחברה, להתעצבן, להתפוצץ על מישהו, להדחיק את זה, ללכת לחסל את המקרר, ללכת לעשן סיגריה, ללכת לשתות איזה דרינק, ללכת לעשות בינג'ינג על איזה תוכנית בטלוויזיה, במקום לברוח, להגיד איך אני מרגיש, איך אני מרגישה בקשר לזה. לא להתקע עם המחשבות והסיפורים, אלא יותר רגשות שגורמים לנו להרגיש פגיעים יותר. אני אתן לכם דוגמה. הבוס שלכם צעק עליכם, או מישהו שאתם מכבדים או צריכים להסתדר איתו, צועק עליכם. אם אני בודקת עם עצמי, אז אני אגיד, כשהוא צעק עליי, אני הרגשתי קטנה, חסרת אונים, כעס, הרגשתי כעס, הרגשתי בושה, השפלה. אלה רגשות, מה שאמרתי עכשיו. לעומת זאת, מה לא רגשות? זה כשהוא צעק עליי, הרגשתי שאני חייבת לעוף מפה, הרגשתי שהוא בן אדם רע, הרגשתי שאני לא רוצה לדבר איתו יותר בחיים. כל מה שאמרתי עכשיו זה לא רגשות. זה סיפור ומחשבות. זה לא רגשות. זה מסקנות ולא רגשות. אנחנו רוצים להיכנס למקומות הרגשיים שברחנו מהם כל החיים. הרגשתי קנאה, הרגשתי חוסר אונים, הרגשתי השפלה, הרגשתי כעס, הרגשתי בושה, הרגשתי תסכול. אנחנו לא אוהבים להרגיש את זה. מקסימום נסכים להרגיש כעס ולהתעצבן. יהיה לנו מאוד קשה להרגיש את הרגשות הפגיעים שנמצאים מאחורי כעס, כמו פחד, חוסר אונים, תסכול. אבל אם נסכים, אנחנו מתחילים ליצור קשר עם מקומות שיושתקו אצלנו הרבה שנים, ומאוד יעזור לכולנו. אני אומרת לכם שלי זה מאוד מאוד עוזר. לכתוב יומן, לכתוב ביומן הכל, לא לצנזר כלום. אתם יכולים לכתוב שם מה שאתם רוצים. לכתוב שם את הכעסים שלכם ואת הקנאות שלכם ואת האכזבות שלכם ואת הביקורת שלכם והשיפוט שלכם והכל, הכל, הכל. ותשימו שם כוונה, אני כותבת את זה כדי לפרוק את זה ממני ולא כדי לפתח פה תיאוריית ופילוסופת חיים על אנשים אחרים ולהפוך אותם לרעים ורשעים וסנועים, אלא כדי לפרוק את מה שאני מרגישה. אם אני כועסת על בן אדם והכעס שלי עליו חוזר שוב ושוב ביומן שלי, זה לא אומר שהבן אדם הזה הוא בן אדם רע. זה אומר שאני עכשיו כועסת ואני מבטאת את הכעס שלי. זה לא מגדיר אותו, זה נותן לי מקום לפורקן של רגשות שלי. כשאנחנו ילדים קטנים של הורים שלא יכולים להכיל עולם ילדי, אם הילד כועס עליהם, הם בחוויה שלהם, זה מגדיר אותם, איך אתה מעז להגיד לי דבר כזה. ואז ההורה משתיק את הילד ולא נותן לו לבטא את הרגשות הטבעיים שלו. בעוד שהורה שהוא בוגר אומר, היי, הילד כועס, אני מבין אותו, הוא ילד והוא מתפרץ כי הוא כועס. זה לא מגדיר אותי, זה לא הופך אותי להורה רע, זה לא הופך אותי לבן אדם רע. זה כרגע המצב, הילד כועס ואני נותן לו מרחב לכעוס. זה לא אומר שאני נותן לו לשבור את הבית. אגב, עשו מחקר על ילדים קטנים מאוד, שנתנו להם לבטא את הכעס שלהם ומדדו זמן, כמה זמן לוקח להתקף זעם להתרחש אצל ילד קטן מאוד, תינוק. 15 שניות, חברים, 15 שניות ונגמר. התפרק ונגמר. ובמקום זה מביישים את הילד וגורמים לו להרגיש שהוא רע ולא אוהבים אותו וכועסים עליו ומנדים אותו ומתחקים ממנו ומתעלמים ממנו. במקום לתת לו לבטא את האנרגיה הזאת, פשוט אנרגיה, זה פשוט אנרגיה, זה הכל. זה מה שרגשות. דיברתי על זה גם בפרקים קודמים. Emotion זה energy in motion, אנרגיה בתנועה. האנרגיה הזאת צריכה לנוע, לא לתקוע אותה, לא לבקר אותה. נכון שבחברת תקינה אנחנו לא רוצים להתפוצץ על אנשים אחרים, אבל אנחנו כן רוצים לכבד את הרגשות שלנו, ולכן יומן זה החבר הכי טוב שלנו. אני אומרת לכם את זה מניסיון, אני כותבת יומנים מגיל מאוד צעיר, מגיל 10.5, 11, אני לא זוכרת בדיוק באיזה שלב, זה היה קצת לפני גיל 11, ואני חושבת שזה הציל את החיים שלי. באמת. עד היום זה החבר הכי טוב שלי, היומן. וככל שאני יותר מתקרבת לעצמי דרך היומן, אני מתקרבת לעצמי יותר גם בלי היומן. אז השאלות שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו זה איך אני מרגיש, איך אני מרגישה לגבי זה, איפה זה נמצא בגוף, זה מאוד חשוב. לפעמים הרגש נמצא בגרון, לפעמים הוא נמצא בשרעפת, לפעמים הוא נמצא בבטן, לפעמים הוא נמצא בכתפיים, לפעמים הוא נמצא בראש. אנחנו רוצים להרגיש איפה זה בגוף, ולנשום לתוך זה, ולשבת עם זה, ולהרגיש את האנרגיה כאנרגיה בתוך הגוף. אז יש לי אפשרות לשבת עם זה, והשילוב הכי טוב בין מדיטציה לכתיבה במחברת ביומן, זה פשוט לשבת לפני שאנחנו עושים מדיטציה, לכתוב את כל מה שעולה לנו, לכתוב, 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 לכתוב את כל הרגשות, את כל, ואתם יכולים ממש לשים כיוון. על מה אני כועסת, זה חשוב ללכת אל השליליים, כי אלה הרגשות שהורגים אותנו כשאנחנו חונקים אותם. אלה הרגשות שמחסלים לנו את כוח החיות. אלה הרגשות שעושים לנו את הדיכאון, כי אנחנו מדכאים אותם. אז בואו נלך לרגשות האלה, בואו נלך ישר דוח לעניין עצמו. על מה אני כועס, על מי אני כועס, על מה אני כועסת, על מי אני כועסת, ממה אני מתוסכל ומתוסכלת, ממה אנחנו מאוכזבים, את מי אנחנו שונאים, ממה נמאס לנו, את מי אנחנו מאשימים, הכל, 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 בלי צנזורה, בלי כלום. תכתבו, 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 סיימתם? וממה אנחנו פוחדים, כמובן. סיימנו? אז אנחנו יכולים לשבת למדיטציה, גם תעשו את זה 10 דקות, עדיף אפילו 20 דקות, ובמדיטציה הזאת אנחנו רק רוצים להרפות, להתקרקע ולסרוק את הגוף, ואני אתן לכם בהמשך עוד טכניקות למדיטציה, שיוכלו להיות לכם קלות כהתחלה. יש לכם כבר פה בפרק, נדמה לי איזה פרק זה? פרק 19. בפרק 19, בחצי השני שלו, יש המדיטציה, יש פרק שנקרא תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת, יש המדיטציה. תיקחו את זה משם, אתם יכולים גם לחפש ביוטיוב, יש המון המון מדיטציות ביוטיוב. תמצאו את הדרך שלכם, לכל אדם יש את הדרך להתחבר לעצמו, לכל אדם יש את הטכניקה שעובדת בשבילו יותר, את הטכניקה שעובדת בשבילו פחות, וכדי שהמדיטציה תהיה מחוברת כמה שיותר וכמה שפחות רעש בראש, כדאי לפרוק את הרעש הזה לפני שאתם מתיישבים. וזהו להיום. אז אני רק רוצה לסכם את הדברים. הרגשות שלנו זה החברים שלנו, הרגשות שלנו זה השומרים שלנו על מי שאנחנו, הם בעדנו, גם אם הם כואבים, גם אם הם מכאיבים ומציקים לנו, עדיין הם מראים לנו מה קורה בתוכנו, הם מקרבים אותנו לעצמנו. אם אנחנו נברח מהרגשות שלנו, אנחנו נברח מהאינטליגנציה שלנו, אנחנו נברח מאותות איתותי הזהירות שלנו, אנחנו נברח מהאינפורמציה המאוד מאוד חשובה שהרגשות שלנו מראים לנו, ואנחנו נברח מהאינטואיציה שלנו ומה ביטחון והבטיחות שלנו בעולם, כי הם אלה שמאותתים לנו כל הזמן ומראים לנו איפה בדיוק אנחנו נמצאים במפה של חיינו. אז בואו נחבק את הרגשות שלנו, נקבל אותם, ואני מקווה שבפעם הבאה אני אוכל להתייחס באריכות לכל העניין של מה ההבדל בין רגשות כואבים לבין התקפי חרדה ופלשבקים לאנשים ש סובלים מטראומות ילדות, מדיכאון, חרדה ופלשבקים רגשיים. אני אדבר על זה, זה לא רגשות רגילים, ואני מקווה שנגיע לשם במהרה, ואני אוכל לתת עוד, לשפוך על זה עוד קצת אור, ולתת קצת עזרה במעט שאני עושה כאן בפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. למי מכם שמקשיב היום, או היום בראשון לשביעי, 2020, שזה היום שאני הוצאתי את הפרק הזה, אז היום בערב בשעה 8:30, אני מקיימת זום פתוח למי שרוצה להשתתף בשיחה על התקופה הזאת, ואני גם אענה על שאלות, ואנחנו עושה גם מדיטציה. אני מצטערת שזה ברגע האחרון, אבל ככה יצא, פרסמתי את זה גם בדף שלנו, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, בדף הפייסבוק שלי, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, וגם באינסטגרם, למי מכם שעוקב אחריי באינסטגרם. ואתם מוזמנים להצטרף, פשוט לשלוח לי בפרטי, או בעמוד של הפייסבוק, או בעמוד של האינסטגרם, פשוט לשלוח לי בפרטי בקשה להשתתף בזום, ולשלוח לי את כתובת המייל שלכם, ואני בשמחה אוסיף אתכם, אם תספיקו, היום, בראשון לשביעי, 2020. זהו, חברים יקרים, אני מקווה שהתחברתם ושאני מאחלת לכולנו שנמשיך להעמיק את המסע שלנו לתוך עצמנו ונסכים להרגיש את הרגשות ונסכים לפגוש את עצמנו בכל המובנים ולא נפנה יותר עורף לעצמנו ונתחבר בחזרה למי שאנחנו כאן ולמי שבאנו להיות. אז עד אז אני שולחת לכם חיבוק גדול, להתראות עד הפרק הבא.